שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו עוסקים בנושא התרבות. התחלנו פעם שעברה, עסקנו בסוגיית התרבות. מנסים להגדיר קודם כל הגדרה יסודית, מהי באמת תרבות, או איך אנחנו מסתכלים על המושג הזה. אנחנו רוצים לעסוק בעוד עוד זווית של הסוגיה שנקראת תרבות. בחיים שלנו יש הרבה פעמים את הקול הראשון שעולה לנו, הרגש הראשון, האינסטינקט הראשון, התחושה הראשונית, התגובה הראשונית. זהו בדרך כלל קול מאוד חזק. אדם, יש איזו מציאות והוא מרגיש משהו. לפעמים הרגשה חיובית, לפעמים הרגשה שלילית. הפרשנות הראשונה שעולה לי בראש, לפעמים פרשנות בעד, נגד. הקול הראשון הזה הוא הקול הכי אינסטינקטיבי. ובהרבה מובנים זה נדמה שהוא גם קול מאוד חזק, מאוד עוצמתי. ואנחנו רואים בתורה באופן עקבי שהתורה רוצה דווקא לא להקשיב לקול הראשון, או לפחות לא לתת לו את הבכורה. כי אנחנו רואים בפרשתנו, פרשת תולדות, שהראשון שיוצא, והוא מאוד מאוד ראשון, והיצא הראשון, דווקא הוא נדחה. וזה שיטתי. קין והבל, קין נדחה. ישמעאל ויצחק, ישמעאל הוא הראשון, נדחה. וגם בסוף ספר בראשית, מנשה ואפרים, יעקב בוחר באפרים. הקול השני. כדי להבין את זה קצת יותר, נעזר במדרש, שאתה יודע שמביא המהר"ל מפראג. המדרש שואל מדוע התורה מתחילה באות ב', בראשית. למה לא התחיל באלף? יותר יפה. והתשובה שהמדרש שונה היא תשובה מאוד מוזרה. המדרש אומר שהאות א' היא אות לא מוצלחת, כי באות א' מתחילה המילה ארור, והאות ב' היא אות מצוינת, כי באות ב' מתחילה המילה ברוך. זו תשובה מאוד מוזרה, כי יכולנו למצוא הרבה מילים יפות שמתחילות באלף, וגם מילים מאוד לא מוצלחות שמתחילות בבית. אז מה המדרש רוצה לומר לנו? כאילו המדרש אומר, תשים לב, התורה מתחילה בבית ולא במקרה. זה עקבי. כי באמת, הקול הראשון, זה עדיין לא אומר שאנחנו בני אדם. גם חיות, יש להם קול. קול ראשוני מאוד חזק. יש אינסטינקטים, יש תחושות מאוד חזקות בעולם החי. או של הגנה, או של התקפה, או של זהירות, או של להפך, להשיג משהו. הם מגיבים רגשית, מעשית. אז מה ההבדל בינו לבין עולם החי? ההבדל בין האדם לחי, בין האדם המתורבת לבין החיה, שהאדם מסוגל להשמיע קול שני. יש איזה רגע שעולה, איזה דחף, הוא מסוגל להגיד, רגע, אולי אחרת. אולי אפשר להסתכל אחרת, להרגיש אחרת, להגיב אחרת. בלי שיש קול שני, אין בחירה חופשית. מה זה לבחור? צריך לפחות שתיים כדי שתהיה בחירה. אם יש לי רק קול אחד, עדיין לא בחרתי. בעולם החי אין בחירה. בעולם החי אין בחירה כי אין אין שניים, יש תמיד רק אחד. אף פעם לא נראה בעל חיים מתחרט, בעל חיים שחושב מחשבה שנייה, שמתלבט. אנחנו לא נראה בעל חיים שאומר, טעיתי, נעשה פעם אחרת. לא מתייעץ ולא שואל. בעלי חיים יש להם רק כל אחד. זו גם נקודת התורפה של בעלי חיים.
יש להם שם קודם, כמה שמיים קולות?
קולות, התכוונתי, תגובות נפשיות. אין אצל בעל חיים, הוא בא לו להגיב משהו אחר, אומר לו, בעצם אולי לא. לא רואים את זה בעל חיים. ולכן, נקודת התורפה של בעלי חיים שקל לצוד אותם. למה קל לצוד את בעלי חיים? כי אם תשים לו פתיון, אתה יודע שהוא לא יתלבט. הוא ייפול. תשים לו מלכודת, ברור שהאינסטינקט יוביל אותו לשם. ואין אף דג כבר אלפי שנים שיסתכל על הדגים החברים שלו שנלכדו בפיתיון ואמר, רגע, יש פה חומר למחשבה, נכון זה מאוד מפתה, אבל במחשבה שנייה לא. עדיין לא מצינו את הדג הזה, כלומר אין לו את זה, באף בעל חיים. זאת אומרת שהאינסטינקט הוא גם הצייד. לצוד זה בעצם להשתמש בתכונה אינסטינקטיבית. איך אתה צד? אתה יודע, יש לו אינסטינקט. ולכן אתה תמיד נתפוס אותו. כי לא תהיה לו מחשבה שנייה. לא תהיה לו התלבטות. הוא ייפול כפרי בשל במלכודת שהכנתי לו. גם בעולם האנושי, כשמנסים לצוד בני אדם, מנסים בעצם לגרום שבני אדם לא יבחרו, שבני אדם לא יתלבטו, לא יחשבו, לא ישאלו, אלא יפעלו עם האינסטינקט. וכיוון שאני יודע איך האינסטינקט שלך עובד, אני יכול לצוד אותך. איש צייד. איש צייד זה מי שיודע לפנות אל האינסטינקט. יש רק כל אחד. כך תופסים, כך צדים. יעקב אבינו, שנולד שני, בא לומר עיקרון. העיקרון אומר, לא ייתכן שיהיה רק כל אחד. כי אז אנחנו עוד לא בני אדם. עוד לא בחרנו. לא בכך שהאינסטינקט שלך הוא לא נכון. יכול להיות שהוא נכון, אבל לא, אני רוצה שתבחר. וכדי לבחור, כדי להיות בן תרבות, אתה צריך שיש שניים. תגובה א', רגע, בוא נשים על השולחן אפשרות אחרת. תבחר. התורה מתחילה בבית. התורה אומרת, אתה יודע בשביל מה באתי? כדי שתהיה תרבות, כדי שתהיה אנושיות, כדי שתהיה בחירה חופשית. לא תהיה בחירה חופשית אם החיים שלנו יהיו אינסטינקטיביים. כל עוד החיים שלנו הם אינסטינקטיביים, אנחנו לא בוחרים אף פעם. אולי יש לנו אשליה, אנחנו לא בוחרים. אז אנחנו עדיין לא בני אדם, עוד לא הגענו לקומת האדם. אנחנו עדיין בקומת החי. קומת החי זה שאתה קל לפתות אותך, קל לצוד אותך. למה? כי אין לך כל שני. כי אתה לא בוחר, אתה שקוף, אתה צפוי מראש. אפשר לצוד אותך בקלות. והתורה באה לומר, אתה לא בן אדם עדיין. אם קל לצוד אותך, אז אין לך עדיין בחירה חופשית. אנחנו רוצים בכוונה לעודד את האנושות להתרגל לזה שאין רק כל אחד, שאין רק התפרצות אחת. ולכן התורה מתחילה בבית, והתורה תמיד בספר בראשית מתעדפת את השני על הפרינציפ. לא בגלל שהשני בהכרח צודק, אלא בגלל שהשני מביא איתו את הבחירה החופשית. זה מאוד מאוד בולט בסוף ספר בראשית. בסוף ספר בראשית, יעקב אמינו בעצם צריך להשאיר את המוטו שלו. זה יומו האחרון עלי אדמות, הוא צריך להשאיר בסוף את אני מאמין לדורות, את צוואת חייו. יש שני בנים ליוסף, שניהם בחורים טובים, גם מנשה, גם אפרים. אין חיסרון לאף אחד מהם. מנשה הוא בסדר. אבל יעקב, ברגע האחרון של חייו, מפתיע, ואומר, אפרים. למה אפרים? מה, מנשה לא טוב? מנשה מייצג את הקול הראשון, שמעלה לנו את הלב. בדרך כלל זה הקול שהאינטואיציה הראשונית, המחשבה הראשונית, הפרשנות הראשונית, התגובה, המילה הראשונה שבאנו להוציא מהפה. אני רוצה שאתה תשים לב לחזק, אומר יעקב, המוטו שלי זה לחזק את האפשרות השנייה. כדי שתבחר. כדי להחזיר לעצמך את התרבות, את האנושיות, את הבחירה החופשית, אני רוצה שתבחר. לא, שלא יצודו אותך. שאל תהיה קל לצדה. מי שמתאמן כל החיים שלו, על אפיים, כלומר, יש עוד אפשרות, לא צדים אותו. לא צדים אותו. הוא לא נופל בפתיונות. כי הוא מתרגל תמיד. אני שומע, רגע, אולי יש סברה אחרת, אולי יש אפשרות אחרת, פרשנות אחרת, הסתכלות אחרת, תגובה אחרת, הוא כבר לא ניצוד. זאת מטרת התרבות. מטרת התרבות של האדם, בשביל מה יש תרבות? להוציא אותנו מעולם החי. להפוך אותנו לבני אדם, בוחרים. התרבות צריכה לאתגר אותנו. לגרום לנו לחשוב אחרת מהתגובה הראשונית. להסתכל אחרת מהאינסטינקטים. אם התרבות היא עצמה עובדת על האינסטינקטים של האדם, אז לא עשינו כלום. נשארנו בעולם החי. אני שם פיתיון, והאדם רץ על הפיתיון. נו, אז מה עשינו? כמו דגים, כמו ציפורים שנלכדות במלכודת שמכינים להם. אז גם אתה, אני יודע לצוד אותך. אני שם לך את מה שאני יודע שאתה מאוד מאוד, התגובה הראשונית שלך, תלך לשם. אבל לא יצרתי עדיין תרבות, לא יצרתי עדיין בן אדם, בוחר. התורה מתחילה בבית, התורה אומרת מה האתגר של תרבות. אתגר של תרבות מוצלחת, זה אותה תרבות שלא פונה אל האינסטינקט הראשון. אלא מאתגרת אותך על ידי, תסתכל אחרת, אולי ככה, אולי דווקא סיכל את ידיו, אולי תנסה לחשוב מחדש. הרבה פעמים יש לנו את המילה הראשונה שבא לנו להגיד אותה. זאת לא תרבות. התרבות מתחילה בזה שאתה חושב, ואומר, אולי בעצם יש ניסוח אחר. אולי אפשר להגיד אחרת. אולי אפשר לשתוק. אתה מתחיל להיות בן תרבות. חזרה לך, החזרנו לך את הבחירה החופשית. לכן עוצמתה של התרבות הנכונה היא תרבות שתמיד תגרום לנו להפתיע את עצמנו. את המקום המוכר לאתגר אותו במקום לא מוכר, מקום אחר. זה מעט את הקצב. זה מעט את הקצב כי אינסטינקטיביות היא מהירה. כל שני זה אומר רגע, שנייה אחת. וכשאסב יגיע, יגיד לי יעקב, בוא נלך ביחד. יעקב יענה לו, אני לא עומד בקצב שלך. אני אתנהלה לאיתי. הקצב שלי שונה. הקצב שלי שונה כי אני לא אינסטינקטיבי, נכון? האינסטינקט שלך לא הרבה פעמים הוא לנקום. הוא עשה לי ככה, אני חייב להחזיר לו. רגע, אולי לא. מי אמר שחייבים להחזיר? אולי זה עונש משמיים, אולי זה הזדמנות שלך לעבוד על עמידת הקעה שלך, אולי אתה לא יודע אם אתה הבנת אותו נכון. ככה חוזרת הבחירה החופשית אל האדם. ככה לא יפצו אותך. אף אחד לא יוכל לצוד אותך. כשתרבות פונה אל הממד האינסטינקטיבי שבנו, היא נכשלת. היא החמיצה את כל יעודה, את כל התפקיד שלה בעולם. כשתרבות מונעת ממך לבחור, עוקבת את הבחירה, אז בשביל מה נמצאת? להחזיר אותנו לעולם החי? להוכיח שאפשר לפתות אותי? שאפשר לצוד אותי? אז מה הוכחת לי? זה רק השפלה עצמית. אתה כזה קטן, אתה כזה חייתי. תראה, אפשר לפתות אותך בקלות, אפשר לצוד אותך בקלי קלות. זאת לא תרבות, זאת השפלה של האנושיות. גיבורי התרבות שלנו, שעליהם התנ"ך מספר, שעליהם חכמים מספרים, בספרי התרבות שאנחנו אוהבים לקרוא, הם אנשים מפתיעים. אנשים שלא הקשיבו בהכרח לאינסטינקט הראשון. הם הפתיעו את עצמם והפתיעו את הסביבה שלהם. הם אנשי תרבות אמיתיים. הם יש להם בחירה חופשית. שבת הבאה בעזרת השם אנחנו נקרא על גיבורת תרבות. רחל. לא המשוררת, אמא. אין לנו שום דבר נגד המשוררת, אבל אנחנו יכולים לדבר על אמא שלנו. רחל עמדה להינשא בבחיר ליבה. 7 שנים היא חיכתה לו. לא 7 שבועות ולא 7 חודשים. 7 שנים היא מחכה לאהוב ליבה. והיא מחכה בסבלנות. במשך 7 שנים היא יודעת שהיא צריכה לא להתקרב מדי, כי הם עדיין לא נשואים. אבל היא אומרת ליעקב, תראה, 7 שנים אנחנו לא ניפגש כל כך הרבה עכשיו. זה הרבה זמן. יכול להיות שכשאני אבוא להתחתן איתך עוד 7 שנים, אתה לא תזכור בדיוק איך אני נראית. כי 7 שנים בחיים זה הרבה, פגשתי בגיל 1 אחרי 7 שנים, ויש לי אחות דומה לי ממש. מאוד דומה לי. ואני מעריכה שאחרי 7 שנים, בכל עוד שאתה לא תהיה מסוגל להבחין ביני לבין אחותי, כי אנחנו לא ניפגש הרבה, זה לא צנוע. הרחל הייתה צנועה מאוד. אנחנו גם לא נדבר יותר מדי. אז יכול להיות שאפילו את הקול שלי אתה תשכח, הוא הולך להשתנות ב7 שנים הקרובות. אבל אני מכירה את אבא שלי הרמאי. יכול להיות שהוא יעשה לך תרגיל. אז כדי שזה לא יקרה, אנחנו נעשה סיסמה מוסכמת. סיסמה מוסכמת בינינו, שככה אי אפשר לעבוד עליך. גם יביאו לך את אחותי שממש דומה לי, ואחרי 7 שנים של לא נפגשנו, אתה עלול להתבלבל. אל תדאג. אנחנו נחליף סיסמאות ונדע בדיוק. ורחל מחכה 7 שנים ושומרת על נאמנותה. ואז בליל הכלולות, ממש בשיאה של המסיבה, פתאום מודיעים לה, את נשארת בבית. ומה היא רואה? שאחותה בוגדת בה. אחותה הולכת עם יעקב, עם חיר ליבה. היא משתגעת מכעס. מה? זה מה שאת עושה לי? את יודעת ש7 שנים אני מחכה לו? ואת משתפת פעולה עם הרמאות הזאת, עם ההונאה הזאת נגדי? היא מתמלאת כעס. ואחרי הכעס פתאום רגש נוסף עולה לה. רגש הנקמה המתוקה. מה יקרה? יש לך מלכודת. אני לא אגלה לך, אבל תלכי ליעקב ותשחקי אותה רחל, ואז הוא ישאל אותך סיסמה, ולא תדעי את הסיסמה. איזה מפח נפש. הוא יצחק עלייך, יזרוק אותך מכל המדרגות, ישפיל אותך. יש גם כעס וגם איזה נקמה מתוקה שמחכה. ואחרי כל הרגשות המאוד חזקים האלו, אומר המדרש, רחל שומעת קול נוסף ואומרת, זה אחותי, זה אחות שלי, אני לא רוצה לקוס עליה, אני לא רוצה שיהיה לה רע בחיים, אני לא נהנת מזה שיהיה לה נקמה, מה יצא לי מזה? זה אחותי, אני רוצה שיהיה לה טוב. רחל עושה את הבלתי יאומן, רגע לפני, שנייה לפני שלאה נכנסת עם יעקב לבית, רחל רצה ללאה, אומרת לה, יש לנו, תקשיבי, זאת הסיסמה. מאיפה בא לך הקול הזה? רחל היא גיבורת תרבות. רחל היא גיבורת תרבות נצחית, שמסוגלת לומר לנו, תקשיב, אחרי שהקול הראשון מילא אותך לגמרי, יש קול נוסף שאנחנו לאט לאט נותנים לו מקום. הוא ממש בהתחלה היה מאוד קשה לשמוע אותו, היה מאוד חלש, כי הכעסים והנקמה הציפו אותנו, אבל היה איזה קול כזה שלאט לאט נתנו לו מקום, של אחווה, של ויתור, של סבלנות, של מוכנות לשלם מחיר מאוד יקר, הכי יקר שיכול להיות, בשביל שמישהו לא ייפגע. רחל גיבורת תרבות. כשאנחנו קוראים סיפור תרבותי, זה גורם לנו לחשוב מחדש על זה שלא יכולים לצוד אותנו, לא יכולים לפתות אותנו. כי תמיד אנחנו נתאמן בחיים, תמיד נתאמן, תמיד נתרגל את זה שיש אפשרות אחרת. תמיד נשים לב לבית, לשני. כי שם נמצאת הברכה. א' זה ארור. מה זה א' זה ארור? כל אחד בלבד הוא לא טוב. אומרת המשנה במסכת אבות, אל תהי דן יחידי. כשאתה צריך לדון משהו, לשפוט, אל תדון לבד. כי אתה תשמע רק את הקול שלך. אין בזה ברכה. אין דן יחידי אלא אחד, אומרת המשנה באבות. אבל ירושלים בסנהדרין אומר שהאמת היא שאפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גם הוא לא דן לבד. הוא מלמד אותנו שגם הוא לא סומך על האינטואיציות שלו. גם הקדוש ברוך הוא ובעצמו לא סומך על ההיגיון הבריא שלו. וספר בראשית, פרשת בראשית נאמר, נעשה אדם. מה זה נעשה? הוא ודינו. בפרשת נוח, שהקדוש ברוך הוא הולך לבדוק מים מגדל בבל, הוא מזמין את כל היועצים. פרשת וירא, קראנו שהקדוש ברוך הוא בטוח שצריך להשמיד את סדום. הוא אומר, רגע, רגע, בוא נשמע שמה על אברהם להגיד. לימדה אותנו התורה. שאפילו הקדוש ברוך הוא, כבודו ועצמו, כביכול, אומר, אני יודע שזה מה שאני חושב, יודע שזה מה שאני מרגיש, אני רוצה לשמוע קול נוסף. לא טוב להיות לבד. לא טוב אם יש לך כל אחד בלבד. זה לא מוצלח. אל תהי דן יחידי. זאת כוחה של תרבות. כוחה של תרבות היא בדיוק להפתיע. גיבורי התרבות האמיתיים שלנו הם אלה. רחל. יוסף הוא גיבור תרבות. ספר בראשית, ספר לא פרופורציונלי. יוסף מקבל הכי הרבה נתח, יותר מכל אחד אחר. כמה פרשות הוא מקבל? וישב, מקץ, ויגש, ויחי. כמה נפח יוסף מקבל, יותר מכל האבות. כי הוא גיבור תרבות. גיבור תרבות כי הוא כל הזמן מפתיע. הוא תמיד בוחר באפשרות הפחות צפויה, הפחות הגיונית. כל פעם שיש פיתיון, הוא הולך הצידה. אומר לא, אפשר אחרת. הוא לא ניתן לפיתוי. לא מפתים אותו, לא יש את פוטיפר, וכסף לא מפתה אותו, וכבוד לא מפתה אותו, ורצון לנקום לא מפתה אותו. שום דבר לא מפתה אותו. הוא תמיד חושב כאיש תרבות, בוחר. יוסף יוצא מבית הכלא אחרי 12 שנה בכלא המצרי בגיל 30. בגיל 30, פרעה אומר לו, אני צריך אותך דחוף. חלמתי חלום, אני לא יודע מה לעשות, תעזור לי. יוסף שומע את החלום, ויודע כבר את התשובה. מה התשובה? מפה כלכלית של העולם 14 שנה קדימה. אני לא מבין בזה, אבל אני מתאר לעצמי שזה שווה משהו. מי שיודע את המפה הכלכלית של העולם 14 שנה קדימה, זה הון. ויוסף אומר לפרעה, קח את המפה, יש לך, קח את המפה הכלכלית 14 שנה קדימה, יש לי גם עצה, בחינם, איך שזה הכי צודק והכי מוסרי. אתה לא מתכוון לבקש משהו? בתמורה? קטן? משרה? לא. לא בוער לך, לא מתגלגל לך הפה אחרי 12 שנה בכלא, איזה משהו? לבקש? קרת קטן? כלום. איזה גיבור. איזה בחירה חופשית יש לאיש הזה. אנחנו נדהמים מזה שהוא לא אינסטינקטיבי. לא אינסטינקטיבי. הוא אפילו לא ביקש חופש. לא ביקש כלום. אנחנו רוצים לקרוא את התנ"ך, לקרוא את המדרשים, ובעקבות זה עוד הרבה הרבה ספרים שמספרים לנו על תרבות. כלומר, על בחירה חופשית. כלומר, על העובדה שיש לאדם את הכוח לא להיות דג. שככה תופסים אותו בכזאת קלות וצדים אותו בכזאת פשטות. ואנחנו יכולים למיין די בקלות בין תרבות לבין פתיונות. פתיונות הם הפוך מתרבות. הם הופכים אותנו לדגים, לציפורים, לכבשים, לא יודע למה. למשהו שאפשר לצוד אותו. הם מדרדרים אותנו. הם יותר אינסטינקטיביים, מפעם לפעם יותר ויותר אינסטינקטיביים. אם אתה מאוד אינסטינקטיבי וכאילו תרבות הופכת אותך לאינסטינקטיבי יותר ויותר, אז אתה הולך אחורה. איך יכול להיות שלא שמעת כל שני? איפה הבחירה החופשית? מכונות הצייד הענקיות, יש מכונות צייד אדירות כדי שלא נבחר, כדי שאפילו שהרבה לפני שבחרנו כבר לכדו אותנו. ולכן אנחנו חובתנו להתאמן כל הזמן על הבחירה ולחפש תרבות שיוצרת בחירה, שמחזירה לנו את הבחירה, את כוח ההפתעה, את כוח השאלה, את כוח הבירור. יש סיפורים אמיתיים ולא אמיתיים. יש כל מיני, אפשר לחפש אותם. אבל לשם את זה אנחנו רוצים. להשיב לעצמנו את הבחירה החופשית. אז א' זה ארור. א' זה ארור, כי ארור זה מי שהגיב מהר. למשל, בפרשת ויחי, יעקב יעבור על הבנים שלו. והבן הראשון, ראובן, לא, למה לא? פחז כמיים, היית מהיר מדי. הגבת באינסטינקט. חיללת יצועי אביך. הגבת מהיר מדי. טוב, בוא נעבור למספר 2-3. שמעון ולוי. כלי חמאס מכורותיהם. ארור! ארור הפעם. הגבתם מהר מדי. למה לא התייעצתם? למה לא שאלתם? למה הלכתם עם הכעס שלכם? אני לא מתווכח אתכם אם זה נכון או לא נכון. למה בכלל לא הבאתם אפשרות אחרת? למה לא באתם איתי לדבר איתי? ונדבר. עבדתם מהר. לא רוצה אתכם. הלשון ארור. ארור הפעם כי אז. בעברתם כי קשה אתם. דוחה אותם. אתם לא תהיה מובילה התרבות של עם ישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך. למה? יהודה הוא גיבור תרבות. יהודה הוא גיבור תרבות. יהודה, בפרשת וישב, נמצא בפורום הכי מביך שיכול להיות בעולם. בפורום המשפחתי. כל האחים שלו לידו וגם אבא. אין פורום יותר מביך מהפורום הזה, עלי אדמות, יהודה וכל האחים שלו מסביבו. ואז פתאום באמצע הכינוס הזה מגיע שליח ואומר, יש פה איזה מישהי שטוענת שיש פה דברים שלך, היא אומרת שזה שלך, יש פה מטה שלך ודברים אישיים שלך, והיא טוענת שזה אתה אבא של הילדים שלה. אתה יודע משהו בעניין? בפורום הזה הכי קל ליהודה להגיד, מי זאת? מי זאת המשוגעת הזאת? לא מכיר אותה. בלבלת את המוח. יש לו פורום, כל המשפחה שלו לידו? מי זאת? תמר הזאת? מה היא? הרע לזנונים, הוציאו ותשרף. ואז יהודה, מחשבה שנייה, בעצם לא, צדקה ממני. איזה מבוכה רבתי, ככה ליד אבא שלך, ליד כל האחים שלך, אתה לא, אתה מצליח להתגבר ולהודות בכישלונך, בטעויות שלך, ולקחת אחריות. מאוד מביכה, מאוד 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 מביכה. כי יהודה היה לו קול ראשון, הוציאו ותשרף, ואז הוא מאפשר לעצמו להשמיע קול שני. צדקה ממני. גיבור תרבות. גיבור של בחירה חופשית. הוא לא אינסטינקטיבי. הוא לא שבוי באינסטינקט. הוא מוכן לשלם מחיר. אתה יודוך אחריך. משיהודה יקום דוד. אין ספר יותר תרבותי בעולם מספר תהילים. אין יצירה יותר מתורבתת מתהילים. פסגת התרבות האנושית, ספר תהילים. בכל העולם, כל העולם יודעים שאין ספר שיותר מעורר את הרגשות היפים של האדם מאשר ספר תהילים. אין ספר יותר. בכל העולם. הספר הכי נפוץ באנושות, הכי משפיע במין האנושי, אין יותר ספר שישפיע יותר על האנושות מתהילים, בכל מקום בעולם. לפני, אני חושב, 25 שנה, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך 25 שנה, יום שישי בצהריים, אנחנו מתארגנים לשבת, אני שוטף רצפה, ולפני המון המון שנים, אלפי שנים, היה דבר שנקרא רדיו. הדבר כזה. ו 12 בצהריים, רציתי לשמוע חדשות. ולהפתעתי הרבה, למרות שבדרך כלל אין דברים כאלו, ב-12 בצהריים, אין חדשות. למה אין חדשות? יש דבר יותר חשוב מהחדשות, דוחים את החדשות. צריך להיות משהו מאוד מאוד נדיר. משהו מאוד מיוחד, שדוחה חדשות. זה עשה דוחה לא תעשה, זה משהו מאוד מאוד חשוב. צריך את חדשות. אנחנו נאלצים, בגלל השידור הישיר, לדחות את החדשות. שידור ישיר מאנגליה. כתבנו באנגליה. טוב, מה קרה באנגליה? כתבנו באנגליה, כן, מה המצב? מה קורה? ברגעים אלה ממש. כולם פה מתרגשים לקראת החתונה. החתונה של הנסיך והנסיכה. אני לא זוכר, זה היה לי בערך 25 שנה. והייתה התרגשות רבתי בכל העולם, זה דוחה חדשות. מה קורה? כל ישראל בירושלים, הכתב באנגליה, בלונדון. לפי התוכניה שבידי ברגעים אלו, המקלה שרה לכבוד החתן והכלה שנכנסים. ועל מה ישרים? מה ישרים שם? לפי מה שכתוב בטקסט שלי, הם שרים תהילים. פרק בתהילים. ליתר דיוק, פרק שהנושא שלו ירושלים. אז בלונדון שרים לכבוד החתן והכלה פרק שמחזיר אותנו חזרה לכל ישראל בירושלים. אין ספר שיותר השפיע על העולם מתהילים. למה? כי הדמות של הגיבור של הספר הזה זה הדמות שלא מוכן להיכנע לאינסטינקטים שלו. לא מוכן. לכן הוא הספר הכי משפיע בעולם. הוא הכי מתורבת בעולם. זה ספר של אדם חופשי. ככה הוא פותח את הספר. שלא. שלא הצליחו לפתות אותי. לא מצליחים לפתות אותי. אני לא נפל בפתיון של אף אחד. ככה הוא מתחיל את הספר. בהמשך דוד מתאר באחד הפרקים שהשונאים הכי גדולים שלו, שרוצים להרוג אותו, חולים, וכשהשונא הכי גדול שלי חולה, אני קורא את הבגדים, עושה תענית ומתפלל שיהיה בריא. מי זה הבן אדם הזה? אנחנו רוצים לשאוב ולייצר עולם תרבותי שמשיב את הבחירה החופשית לאדם, ומשיב לאדם את כבודו, מרומם אותו, ופותח לפניו קולות רבים, אפשרויות רבות. פותח את העובדה שהוא לא צפוי, שיש הרבה קולות בתוכנו. ואדרבה, ככל שאנחנו נהיה יותר חופשיים בבחירה שלנו, פחות אינסטינקטיביים, פחות צפויים, פחות מפותים, אנחנו בעצם נהיה הרבה יותר מתורבתים. באמת מה שהכי חשוב שיהיה לכולם שמחה ונחת ובשורות טובות ושבת שלום וחודש טוב ומבורך.